Και αόρμοστε πασχόλια της κοροσίας περιεχή. Αυτό είναι Αβ Μπεσέλ. Σε Ιβραχάμα. Σε Μισθένα Θεβένα Σπιά. Σε ένα χαρτιά. Σε λέμε που τώρα με χαλάς. Σε όρμο κδάς λερφουά του λατλαχά του τεινόκε τα στέρση ραβή σε τεχέ πατή διδένο. Αράβα βήχα σε ραβή. Σε μισθένα ραβή χαγέω. Σε ράβα σε ραβή. Τώρα πάλι με τώρα βλέπω εδώ. Λέει ο Λέντε, μεράτε μάρβα τα ράβιο σέφη τα χέρια. Μογγόν βορφό, η θαλά, ρουφό, η λέμα. Η χαζεγέ, η αμμαθέν, ο γαμπριού. Η μελή, η κόλμη, η λεμπά, η λεμπά, η χάμρα, το βαό. Αμέν, και είναι η γλώσσα. Τώρα, σε με πεσιόρο δε, να σλίμ πριν εδέ, κάμα σε ελότσι, νυσιάλνο, בעניינים שהיו ושבעזרת השם יהיו. ראש השנה, כיפור, שנה רבה. אבל נתחיל בעניין כללי, שגם כן התעוררנו לו באחד השיעורים הקודמים. נפתח בהלכה בשולחן ערוך, בכל ברכת הפירות, סימן רו, רש וו, סעיף ד'. כל דבר שמברך עליו לאוכלו או להריח ועוד הלך לאוחזו בימינו ושהוא מברך. מרן פה פוסק הלכה שכל דבר שמברכים עליו, אדם למשל יש לו פוסטה, צריך להחזיק את זה ביד, זמן הברכה. דהיינו, לא מספיק שיהיה מונח לפניו. צריך להחזיק אותו ביד. צריך להסבר למה. אם זה הלכה בכל הברכות, בכל ברכות הנהנים, ברכות השבח, ברכות המצוות, חורה ככה משמע. אם המטרה כדי שזה יהיה מה שיותר קרוב לשתייה, לאכילה, לחורה צריך לכתוב לא רק להחזיק את זה ביד ימין, אלא גם לקרב את זה לפיו. ככה אני יכול להבין, גם אם אני אחזיק את זה ככה, גם זה טוב. אני אחזיק אותה בימיני. בסדר, חזור בימיני, אני מחזיק בימיני. עכשיו יש לי פה מרחק, לא אמר תחזיק את זה קרוב לפה, תחזיק ביד ימין. משמע שמשהו יהיה רחוק מהפה, זה לא מפריע. איך התעוררנו לשאלה הזאת? כשדיברנו לפני ראש השנה על העניין של כיסוי השופר בזמן ברכת השופר, מעריץ כותב לפני החודש התגיעה שבר הראשונות שזרת הכותב כבר אז לאחוז את השופר במינו ואחר כך אומר קיבלתי לחסוס אותו בדליתו. אז היה הנושא של כיסוי השופר, הערכנו על זה. תוך כדי הדברים התגלגל שהתעוררתי פתאום לשאלה שבמגילת אסתר אנחנו לא עושים ככה. במגילת אסתר כשמברכים את שלושת הברכות על מגרום הגלה שעושה ניסים שהחיינו, אנחנו קוראים את זה מתוך חסדה, אומרים, ואז נחתם את המגילה. בזמן ברכת המגילה לא החזקנו את המגילה ביד. ונשארנו בצריך עיון, כי זה בא לנו בהפתעה תוך כדי השיעור. אז את הנושא הזה אני רוצה לברר, בעזרת השם. למעשה, לולא שהיה כתוב לנו הברכות בדף של חסדה, היינו מן הסתם אומרים את הברכות בעל פה. או שאנחנו רגילים לברך על נרות חנוכה בעל פה, לא קראנו מתוך הסידור, אולי יש כאלה קוראים מהסידור, אבל בדרך כלל אנחנו אומרים את זה בעל פה, מתוך שזה שגור ורגיל. והרבה ברכות בעצם רגילים לומר בעל פה. אפילו ברכות הנישואין, כל התלמידי חכמים ותימנים, עכשיו עד היום, לצער אם כבר לא בדיוק, אבל אף אחד לא, כל ברכה משבעת ברכות הנישואין, יברך את זה בתוך הסידור, כמו שעושים רבנים אשכנזים. רבנים אשכנזים רצון לחופה, אפילו בזמן אותו יוסר העולם, תביא סידור. או מתוך שהם לא רגילים, או זכור לי שראיתי שהם חושבים את זה כמו תפילת הברכים שצריך להסדיר. דהיינו, אם הוא לא אמר את הברכה הזאת תוך 30 יום, אז זה יישאר אחר, במגמרה בסוף המסר ראש השנה, שתפילות הפרקים צריך להסדיר אותם. רק בגלל שיש, היום הם לא מסדירים, אנחנו נוהגים להסדיר גם היום, אפילו שיש סידורים, בגלל שהם סוברים שכמה שיש סידור, זה כבר אין צורך להסדיר מקודם. אנחנו סוברים כמו רבנו מנוח, כלומר אף על פי כן הסתרה שהתפילה תהיה שגורה בפי, לכן בכל זאת, אז לכן במועדים מסדירים את התפילות. זה עוד נושא עין ארוך כדי של הסדרת התפילה, אבל הם משווים את זה לזה, אז לכן אומרים שאפילו רב שהוא בקיא בברכה ויודע להגיד את הברכה בעל פה, אבל הוא יקרא את זה מתוך הסידור, כיוון שכדין תפילת הפרקים. אנחנו לא, תפילת הפרקים, הדין הזה רק בתפילות, לא בברכות. ברכות אין עניין להסדיר. בכל אופן, אבותינו היו רגילים הרבה דברים בעל פה. תמיד ברכו ברכת הלבנה בעל פה, ברכת המילה בעל פה, כל הברכות, הרבנים שרגילים, יש שקוראים בפה. ובכלל, העניין של הלימוד בעל פה היה בתימן יותר בזמננו. היו אומרים, גופעים מוחם דברים, ולא ספרים. תבוא, אתה מוכן כבר, למדת. ולמעשה, גמרא מסכת חולין, כתוב, תמיד חכם צריך שילמד שלוש דברים, כתוב, שחיטה ומילה. צריך להיות בקיא בכתיבה, ושחיטה ומילה. ורוב חנניהו בר שלום יום משמד הרוב אמר, הפגשת של תפילין, ברכת חתנים מוסיסי, שיהיה בקיא, אז מוזכר בו גם ברכת חתנים. ברכת חתנים, הכוונה בעצם הכל שבע ברכות, אפילו שזה נקרא בלשון יחיד, כמו שאומרים ברכת המזון בלשון יחיד. יש אמנם שיטת ההפלאה שאומר שכשזו ברכת חתנים מתכוונים על הברכה השביעית, שזו הברכה האחרונה, זו הברכה הכי חשובה, אז כשמדברים על ברכת חתנים, או כלו בלו ברכה, שהכוונה על הברכה השביעית, לא על כל הברכות, אבל בדרך כלל מקובל שזה על כל הברכות. עשו סימן לששת הדברים האלה, לא לפי הסדר של הגמרא. שחם, גסב, שחם. שחם זה שחידו, כתיבו, מילו, וגשר, כאשר לתפילין, סיסיב, ברכת חתנים. זה גסוף. כאשר סיסיב ברכה, ועל זה אומרים, ושמעתי עם הזקנים מליצה, אומרים, כל מי שאינו יודע שחם גסוף, הרי זה כחמור אוכל גסוף. שמעין מה זה. קנים, מה אכל בהמה? כאילו, זה עם הארץ, אם הוא לא יודע את זה. בכל אופן, לפי מה שאני רואה מהספרים ומה שאני שומע, גם בעדות אחרות הם נוהגים שברכת המגילה, אפילו שאין להם חסדה, הם לא בזמן ברכת המגילה, הם מחזיקים כנראה סידור לקרוא את הברכות מתוכו. אז זה יוצא שעד שהם גורמים את הברכות, זה רק אחר כך הולכים את המגילה. ככה זה מובן, מתוך שאני רואה בספרים שלהם בזמננו, הם מעורים להחזיק את המגילה, או לתפוס אותה, להחזיק אותה לפחות ביד על השולחן. אז משמע שזה חידוש שמעוררים ושלא מקובל ככה. צריכים באמת להבין למה. למה העולם לא נוהג את זה? ראיתי בספר גם אני עוד חייל, כל חנוכה, סימן קכ"ט, דפרש למדה. מוציא לאור זה הרב גמליאל רבינוביץ, אבל זה תשובה של הרב פיינהנדלר. תשובה שלו, ישראל פסח פיינהנדלר. ענף שישי. כאשר מברכים על המגילה, צריך להחזיק את המגילה ביד, כאילו, זה הוא כותב חידוש, הוא מעורר, צריך לה לעזור. ועכשיו הוא מסתפק, איך לתפוס, להחזיק ביד, לא, כי אין להם מסור, אין מסורת כזאת, זה לא מקובל. זה רק הוא מתעורר לעצמו, שכאילו, ככה צריך להיות לפי ההלכה. הוא לא, כאילו, לא, אצלם לא, כאילו, לא קשה להם לחדש הנהגות נגד, יחלו של כל הדעות לא מקובל, כאילו, הוא לא חושב איזה חומרה או הידור. יש לעיין, אם די שהוא תופס את המגילה ביד ימין, או שצמא צריך להרים את המגילה מהשולחן, אחרי להחזיק את המגילה, יוצא אם יש לו סידור, אם כן יש סידור, יחזיק את המגילה מתחת, אם צריך להרים, יוצא לך סידור על המגילה. זה בכלל בעיה אם זה מותר, כאילו, כי המגילה, יש בזה קדושה יותר מהסידור. בסידור אומנם יש פסוקים, אבל יש גם הרבה תפילות. זה, הרי אין תורה, נביאים וכתובים, לא שמים נביאים וכתובים על תורה, גם סידור לא שמים על נביאים וכתובים, יש בהם יותר, לפי רוב הספר יש בו יותר קדושה, זה מדרגה יותר, אז יש בכל ספר, את המדרגות של הקדושה, מה אחד יותר מהשני, כמו שלא שמים ש"ס ופוסקים על תורה, נביאים וכתובים. הוא ממשיך, אז טוב, הוא כותב ככה, לעניין ברכת התורה מצאנו, לעניין ברכת התורה, כאשר אדם עולה לתורה, אינו מרים את ספר התורה מעל השולחן. ולא הוא מחזיק בעץ של ספר התורה. הוא אומר, אדם עולה לברך ספר התורה. מה, הוא מחזיק את ספר התורה, מרים אותו עכשיו, אשר בו החרבון, הוא מחזיק את ספר התורה? לא, הוא מחזיק. אז אם כן, אז הוא אומר, אז אם כן נעשה ככה גם במגילה. מה שזה בזה, לא צריך להרים. אלא כדי שיקרא שהוא אוחז במצווה, ולא צריך דווקא להרים אותו באוויר. הסברה היא שהוא צריך לתפוס את התורה, את המגילה, ואין צריך לעשות איזה קניין בו, אז עכשיו צריך קניין, צריך להגביע, להחזיק את זה ביד, תפח, שלושה תפחים. לא, לא אין פה קניינים, אלא צריך לתפוס, ולכן לא צריך להרים אותה. ככה הוא כותב. דברים חדשים מכבר באו לסער ומבדנו, וגם ראיתי עוד חכם אחד אשכנזי, הוא גם כותב את זה בתורת חידוש, ספר קרואי מועד ראש השנה, הרב אליהו גרינצייג. ספר עין ראשי, הוא כותב, בדף ראש עין וב, אחר לכן, ודיברו על ההורה, לפי זה, לפי הרבייה בסיעתו, צריך לאחוז את המגילה, ואת השופר בשעה זרחה. שופר אמר, עוד מעט נראה השופר. צריך, כאילו, יש לו חידוש, לפי שיטתה, צריך לאחוז את המגילה. למעשה, אני חושב שדווקא מאיפה שהוא מביא ספר תורה, אולי זה בסיס אולי לתרץ את העניין. מה שצריכים לתפוס ספר תורה, זה לא מהדין הכללי שבזמן ברכה צריכים לאחוז את הדבר שמברכים עליו יד ימין. אדרבה, שם כתוב סיבה אחרת. הרי בסימן כפלא בטית ההלכה הזאת, גם בטור, גם בשולחן ערוך, סימון גלל צעיד י"א, הגורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה בשעת ברכה, וסומך הוא מנוזע על מה שנאמר ביהושע ליום ספר התורה הזה מפיך חזק ועמוס. ספר התורה הזה, בדרך כלל הזה זה מורה באצבעו, פה הכוונה תתפוס זאת אומרת, ובבית יוסף מרן כותב כדי להראות כאילו קיבלה עתה, דהיינו להראות את החביבות של התורה, כל כך אני שמח לקרוא בתורה כאילו, עכשיו כאילו נתנו לך מתנה, אתה מראה את החשיבות של זה, אתה תופס את זה בידיים. אני חושב שעוררנו כמה פעמים ואני רואה שצריך לדבר חיזוק. הרבה פעמים אני רואה אנשים עלו לספר תורה, במקום להחזיק את היריעות בעצמם, כמובן על ידי מפה, כמו שכל הדורות נהגו, אז הם מחזיקים בתיק, אז כן. או אשכנזים הרי מחזיקים בעצי חיים, אצלם אין להם איזה אפשרות לתפוס את היריעה כי הספר מונח, שוכב. אבל אצלנו הרי מגביהים את היריעה, בשביל זה הרי יש כיפולים בספר תורה, שכיפול כבר בשביל זה, לתפוס את היריעה, גם למעלה, גם למטה, לתפוס את היריעה, רק באמצעות המפה, אסור לאחוז ספר תורה. צריכים, החזנים צריכים לשים לב, זה שעולה התורה, להקריב לו את היד, כדי שלא יאמרו ספר תורה הזה מפיך. אבל אם כן, יש פה שני טעמים, או כדי להראות כביכול שהוא עכשיו מקבל את התורה, שהוא כל כך אוהב ושמח בזה, או משום הסמכת מהפסוק לא מוסר את התורה מפיך, לא מדין אחיזה ביד. אז אם כן, כנראה שבמגילה, מצד אחד יש הרבה דברים במגילה שיש לה דינים כמו ספר תורה. יש הרבה דינים במגילה ששונה מספר תורה, לא ישבו מגילה על ספר תורה על הרבה דינים, היא נקראת איג'רה. יש דברים שנקראת ספר, יש דברים שנקראת גדר. אז אם כן, בספר תורה, הרי א' זה כבד, אי אפשר להרים אותו. אז אם כן, לא רצו שהמגילה תהיה יותר מספר תורה. אפילו שהמגילה היא לא כבדה, אבל אם אתה חושב שהם מרימים אותה, כביכול נותנים לזה חשיבות יותר מטרה. אבל עוד מעט אולי נלך לפי הסדר. זה מה שהוא כתב בספר גם אני אותך. הוא טוען שצריך להקביע. בספר קרואי מועד. זה ביאור על ספר אבו דרהם. הוא מביא בהתחלה שיש למקור לזה, לגבי שופר. סדר אברהם גאון, לעמוד קופלמת, כתוב, אוחז שליח ציבור שופר ביודו ומברך. אז הנה פה כבר אחד מהגאונים, אומר לנו מפורש, בזמן שאתה מברך על השופר, צריך להחזיק אותו. אל תשים את השופר לפניה, צריך להחזיק אותו ביד. לא נכנס לנושא של הכיסוי. העיקר שיש דין, עניין לאחוז, כמובן זה לא מעכב. אבל לכתחילה צריך שתחזיק אותו ביד. הוא לא מסביר למה. הוא ממשיך בהמשך להביא רבייה בסימן תרצה, כתב בעובר דעובר הווה ברכות הבטלה. הרי בכל הברכות, כל הברכות כולנו צריך לברך עובר לעשייתן. ما زعف الا عسيتان لفنا عسيتان اما ايري مسها مجيله دف كف الف عمود بيت كتب كها אבל בי שבברכת הנהנין, ברכה לאחריה פשוט יותר מפניה, ואוכל טוב, עובר טוב, אבל ברכת המצוות יותר פשוט לברך לפניה. למה? למה צריך לברך? תעשה את המצווה בלי ברמה קשור מה עניין הברכה, שיהיה ניכר שכוונתו למצווה. הוא שאומר, הוא כל המצוות כולו מברך עלינו, עובר לעשיותן. מה זה עובר? הוא עושה לומר, תכף לעשיותן. איפה הוא ראה בגמרא מהפסוק, הוא יעבר את הקושי. הכוונה שהוא יקדים לפניו פשוט. מטעם זה פרשו רבים, למה תפס המילה בגמרא לשון עובר? למה נקטו דווקא את המילה הזאת? למה לא... קודם יותר ברור הכוונה. לשון עובר משמע תכף לעשייה. זה משמע כאילו משהו יותר קרוב. ויש מפורשים דעם על לשון, לפני שלשון עובר משמע שכשהדבר שעולם מברכים הוא לפונאו. זה עושה לומר המגילו, הללו והשבר והדמים לעם. לפי המילים שלו, שזה... משמע שמספיק שזה מונח לפניך והוא מזכיר מגילה או לא לב לפי דבריו אם כן משמע לא חייב שתחזיק בזמן שזה אומר חלם זה לא תחזיק את זה ביד למעשה לא נוהגים כאן כן, עוד מעט נראה הרי מברכים כשמחזיקים כבר ביד אנחנו מברכים הרי בלשון על נטילה לא לב על נטילה בדרך כלל זה מורה על לשון עבר לא אמרת לטולה לא לב על נטילה אז לכן אני כבר החזקתי ובעצם אני כבר מעיקר הדין יצאתי איזו חווה מדאג בהי נפג בי הרי מדין דורה ותחתם לו חמי או שם פריח דור צריך להגביה את הלולב הנענועים זה לא מדין תורה זה הלשון הרמב״ם זה הלכה החתם סופר מסביר הכבוד הזה הלכה למשה מסיני הלשון הרמב״ם מסווקי לקודח לנענע זאת אומרת השלמות של המצווה אז לכן זה אני בעצם המצווה עיקר המצווה קיימתי, עצם זה שהגבעתי את הלולב, את כל ארבעת המינים, יצאתי את זה חבר. עכשיו צריך עוד לשענן, זה מצווה כאל קודח. זה היה מצווה בשלמות, והחתם סופר מדייק, מה זה כאל קטע? הכוונה זה הלכה למשה מסיני. זה נמסר למשה רבנו בעל פה מהר סיני, שצריך גם לנענע. אז אם כן, כשאני מברך על מרדילך ללולב, כי בעצם כבר יצאתי את זה חבר. אבל זה לא נקרא שכבר גמרתי את המצווה, למשל אם אדם שחט, אחרי ששחט, אז הוא לא יכול לברך, נגמר, המצווה נגמרה. אז הוא מברך לפני כן על השחידה. אז אם לא הייתה נגמרת, מצוות מרדילה שלא לא, אז לא טוב. אז לא היינו מברכים בכלל. הרי אנחנו פוסקים שאם אדם קיים מצווה וגמר אותה, אז בעצם אין בכלל מקום לברכה. אלא מה? כיוון שעדיין יש המשך למצווה בנענועים, עדיין לא עשיתי את השענון, אז אם כן ניתן, אז עדיין יש לי המשך, אז אם כן זה נקרא שאני עדיין תוך כדי המצווה. לא הושלמה המצווה. לשון המאירי בכל אופן המגילה והלולב והשופר והדומים להם בכל אומר הרביה עובר זה עובר זה ברכו לבטלה אם אתה לא מברך ממש עובר אלא כששלב עוד לפני כן זה ברכה לבטלה זה חידוש גדול אבל זה ככה דעת דעת רבי עברה אליעזר בן יהורה לוי אחד מראשונים קדמונים חשוב מאוד ומביא פה ספר ישר רבנו דם, דלמה פשע ולא אתלנו. למה צריך להחזיק את זה, שזה יהיה עובר? שאולי אתה לא תקיים את המצווה. רוצה את השם שמיים לבטלה. מה שמה שבדיעבד זה לא מעקב. אבל זה לא מוכרח. מעט אמה תקנו עובר דווקא לא, אחר שתקנו כאן, הדר אבל אלה עיכובה וכו'. אחר כך מביא לא רק הרב עמרם גאון כותב שזה צריך להיות לחוס לשופר, גם השאלתות. רב אחי גאון, שאלתו קופעין עליה. ונשגול חסוסר טובי, זה מבורך. אז הנה יש לנו עוד מקור בגאונים, החסוצרה, שזה השם של השופר, ככה קראו לו, ידוע בגמרא, כן. בפשוטו זה בא לקרב את הברכה על המצווה. בעצם אבל מה שיש פה לדון, אולי יש הבדל. יש הבדל אולי, אם אני מברך על שוטה או חז ביד איזה פרי, אני מברך עכשיו על זה, או כשאני תוקע בשופר, או קורא את המגילה. כי בעצם לא המצווה המגילה, לא המצווה השופר, המצווה זה השמיעה. אז בעצם אני לא מברך, שמה אתה צריך להחזיק את זה? זה לא, זה חפץ, זה חטאים צריך לקיים את המצווה. אבל זה לא שבלי זה לא מקיימים את המצווה. זה לא כמו תפילין. תפילין, לפני שאתה מהדק, אתה מברך. אז אתה לא יכול לברך, אתה תגיד, הנה התפילין פה לפניי, אני אברך, להניע את התפילין, עכשיו אני אתחיל לשים אותו. לא, אתה צריך משהו יותר סמוך להידוק, וכשרתום לאל, עכשיו לפני זה דמקן. התפילין זה המצווה. אבל אם לא, אדם לא יניח תפילין, אז חסר לו את המצווה. אבל במגילה, לא המגילה זה המצווה. כל אדם ששומע את קריאת המגילה, אז הוא יוצא את הרחבה, שומע את השבוע, נשמע, לא, 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 זה לא, לא המצווה התקיעה, המצווה זה השמיעה. אז אולי לא צריך להחזיק את זה ביד. אז אולי, כן, אולי פה זה פחות חשוב. ובעצם, ככה הרמה אומר פוסק, שופר גזול, אם תקעו בו, יוצא את הרחבה. למה? כי המצווה, כי לא צריך, אני, מה, לא גזלתי אותו, כן? העיקר שאני שומע, השמיעה, אז, לא, לא החפץ של המצווה, המצווה זה שמיעת הכל. ככה הרמה פוסק בפרק שופר על הגימל, פרק א'. אז בכל, אם זה רק הכל, בזה אין זה נגזלה. המשנה ברורה מסביר ככה. למה צריך לחוז את זה ביד? אומר המשנה ברורה, פעם הוא החיזו, כדי שיכוון לבוא מה שמברך. והוא רק אחת חילה. המשנה ברורה בסימן רשבה, סעיף כזה מזן. זה בדיעבד, אם ברך עליו כשאמונה מפנה, ולא חזור כלל יצא, כדי לקמל. למה צריך להחזיק את זה ביד? המשנה ברורה מסביר לנו, והמקור של זה בלבוש. כדי שיכוון לבו. אם אדם יברך שיעקב יאמר ויברך, הוא לא מחזיק את הדבר. ברך ויועץ, אתה לא מחזיק את התפוח ביד, אז הוא לא כל כך מכוון על מה הוא מברך. אז אם כן, צריך לכן להחזיק את זה. זה הלכה לכתחילה. מצד שני, הלבוש בעצמו, בסימן קוף זה מחזן, כותב, למה מוסיל לחם מן האורס? אתה צריך לברך שמחזיק את הפד ביד? הלבוש אומר טעם אחר. לא יברך עד שיתפוס את הלחם בידו, שיראו הכל שעלו הוא מברך. כדי שכל הציבור יראה שאני מברך על הלחם. המוסיל לחם מן האורס. ככה כותב הלבוש, זה נראה מאוד תמוה. כאילו כביכול, משמע שההלכה הזאת זה רק נאמר בציבור. אם אדם נמצא בעידוד, צריך להראות את זה. אם אני נמצא לבד, לא צריך. לא מובן. א', הלבוש בעצמו, כאילו פה כותב טעם אחר, שם כותב טעם אחר. אבל אם זה היה נכון, זה היה לנו טוב. אם הסיבה של הברכה, כדי שכולם יראו, ונגיד שאגב זה, כיוון שלפעמים מברכים את זה בציבור, למרות שזה לא מצוי, לברך המוציא בציבור, מצוי לפעמים, אבל בדרך כלל, אז אוכלים ביחידות. אבל אם נגיד שזה הסיבה, היינו מברכים טוב. ספר תורה, כולם רואים את ספר תורה, אין לי מה להראות. ספר תורה זה דבר גדול, ניכר, גם אני מברך על המגילה, אז כאילו, רואים, המגילה, אולי זה מגילה פחות מספר תורה, המגילה זה קטן, ספר תורה זה נמצא על התיבה, לעיני כל, רואים את זה. אז אולי, אין פה צורך להראות כמו את הפרוסת לחם לכל הציבור. והמגילה, כמו שאמרנו, זה מגילה, אגב, ספר תורה כזה שלא, אפילו שהיא בעצם לא ניכרת, וזה לא יהיה, אם אדם, לא חייב שאדם שקורא את המגילה יהיה דווקא על התיבה, שכל העם יראו אותו. אז לא רצו להגדיל את זה יותר מאשר בספר תורה. אפשר היה לומר שכיוון שרוצים לברך על הפרי, יש לפניי הרבה פירות, יש פה כמה תפוחי עץ. אז אני עכשיו מברך, על מה אתה מברך? ברך הריח, כמה אתה רוצה לאכול? את כולם? לא, אני רק רוצה לאכול תפוח אחד. צריך לראות על מה אתה מברך. באמת, כן, מובן. אז לכן צריך להחזיר את זה ביד. מה נפקא מינה? הרי אם אדם רוצה לאכול תפוח עץ אחד, גמר לברך, והנה, הוא בא לאכול אותו, אמר, לא, זה רקוב הפרי, זה לא אפשר לאכול אותו. אני יכול לקחת פרי אחר במקומו, אני לא התכוונתי לאכול, אני, יש פה 10 תפוחים, אני רק התכוונתי רק על זה, לא התכוונתי לאכול את כולם. אבל עכשיו אני רואה שזה לא ראוי לאכילה, אז אני אקח משהו אחר במקומו. או שנאבד לו, נפל לו מהיד, נפל לו תפוח מהיד, חפש איפה הוא, זה, טוב, אולי בתפוח לא שכיח, נגיד שזה ענב. רוצה לאכול ענב אחד, בוטן אחד. בא לברך, נפל לו מהיד, מחפש, או, כן, אפילו, או שלא יודע איפה הוא, אפילו רוצה את כבר מאוס, הוא לא רוצה לאכול אותו. אני אקח אחר. אומר מראה משמען רוך סימן רשבב סעיבב, שלא, אסור, זה לא, צריך לברך מחדש. נוטל ביודו פרי לא אוכלו, וברך עלו ונופל מיודו ונעבוד ונמאוס, צריך לחזור ולברך. אבל פי שהיום מיותר מין לפונו ביותר כשברך עלו ראשון. כאילו, הרי אתה, אמנם אתה התכוונת לאכול את הבוטן הזה, והתכוונת לאכול רק בוטן אחד. אבל היה לפרח עוד הרבה בוטנים, אז אולי הברכה חלה על כולם, ואומר למרן לא. אם לא התכוון זה מפורש, אם לא היה בדעתך לאכול עוד, או שחשבת שאולי אני אוכל עוד, אז מה שזה מונח לפניך זה לא סיבה. אתה רצית לאכול פרי אחד, על זה הברכה. אמנם הרבה לא מסכימים איתו, אפשר לראות באחרונים, ולהלכה אנחנו אומרים סבל. אבל בכל אופן פה קצת אפשר להבין את העניין, למה אני צריך להחזיק את זה ביד. כדי שאני רוצה להראות על מה אני מברך, ואולי אני לא מתכוון לברך על פירות אחרים. מה שאין כאן במגילה, במגילה זה רק החתים צריך לקרוא. אם אני על מגרום מגילה, אם אני אקח את המגילה, בסוף אני אחליט, לא, אני לא רוצה לקרוא במגילה, אתה לקח מגילה של מישהו אחר, מה זה משנה? המגילה הזאת, הברכה לא חלה על מגילה מסוימת, כי הברכה זה על הקריאה. הספר, המגילה, זה רק החתים זה לא לקרוא בעל פה. אבל לא שיש פה חלות של הברכה דווקא על החפץ הזה שלפניי. ועושה דבר בשופר. אם אני ארצה להחליף שופר, שופר, כן, למה לא? אני לא התכוונתי דווקא לברך על השופר הזה. שמוע הכל שופר, השופר הזה או שופר אחר, הכל. הכל ראוי והגון אפשר לצאת בזה איזה חובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני מדבר שהתפנה כמה שופרות. הוא בדרך כלל כל תוקע לא את השופר שלו. שופר אחר הוא לא חושב עליו, אולי הוא לא יצליח לתקוע בשופר אחר. או שבקל וחומר בא במקומו תוקע אחר ש... שלא הוא בעצמו בכלל, הוא בעצמו לא הצליח לשפוע.
אם יש בעל תוקע במוצב אחר?
אין בעל תוקע, זה רק אצל אשכנזים. יש רק התוקע. בעל תוקע זה טעות, זה שוב במושג משובש. בעל קורא, בעל מחבר, בעל זה, אין בעל. התוקע, כן?
במוצב, אחר.
נכון. לא, הוא כבר לא מברך. הוא כבר יצא איזה חובה. לא, התוקע שלה במוסף לא תוקע על זה, לא מברך.
שופר אחר.
לא, לא משנה, לא מברכים. כי בעצם, אלף כבר יצאנו איזה חובה ב-30 הראשונות. בכל מקרה, גם, אפילו... מסקנה, מה שנראה לי השבט, מנהג העולם, שלא מחזיקים את המגילה ביד, אפשר להגיד פה כמה וכמה דרכים, אבל זה דברים לא מתיישבים. תירוץ אחד טוב, אפשר לחלק פה כמה חילוקים. נגיד, אמרנו קודם חילוק, תוך כדי הדברים, שספר תורה הוא יותר חשוב ממגילה. ואם בספר תורה לא מחזיקים ביד, ממנו לא רצו להחזיק את המגילה, שאז יראה שזה יותר מכובד מאשר הספר תורה. אבל זה הטעם הזה טוב רק לפי הלבוש, שהסיבה של הברכה שמחזיקים כדי שכולם יראו. לפי שיטתו אולי זה תירוץ. או שכיוון שיש פה כמה וכמה פירות, אני רוצה לראות שאני מברך על הפרי הזה. מה שאין כאן במגילה, אני לא מברך דווקא על המגילה הזאת, אלא הכל מגילה, גם אם יהיה מגילה אחרת, אני מברך בעצם על הקריאה. המגילה הזאת רק החתים זה. אבל לפי זה יצא שאם יש לפני רק פרי אחד, אני לא צריך להחזיק אותו בעד, זה לא נכון. אם אדם יש לו רק תפוח עץ אחד, גם כן צריך להחזיק אותו בעד. אולי נגיד לא פלו, אבל לא, לא, יכול להיות עוד סיבה, אבל זה רק בעדות אחרות, שסידור לשים על המגילה הם לא יכולים. אז זה צריך להיות בנפרד. אולי יש חשש, אולי תוך כדי שהוא עובר מפה לשם, אולי יקרא, יתחיל לקרוא בעל פה, הרי אפילו צריך לקרוא את הכל מתוך הכתב. מה שנראה לי החילוק הכי עיקרי פה, להגיד שהסיבה היא ככה, שבעצם, כיוון שבספר תורה רואים שלא צריך להחזיק את הספר תורה ביד, רק הסיבות הן כדי להראות כאילו קיבל עכשיו את זה במתנה, כאילו עכשיו קיבל את זה מארץ סיני, או כדי, ויש כתוב ספר תורה הזה, ממילא לא רצו שהמגילה תהיה יותר מזה, ולכן לא מחזיקים את זה ביד, כמו שספר תורה לא מחזיקים ביד. בספר תורה יש את הדין לשים, לפחות לתפוס, אבל במגילה אין אפילו את זה, בגלל שפה זה לא ספר תורה הזה, ולא זה, החשיבות כאילו קיבל את זה, לא שייך במגילת הסתר, לכן זה נחת דרגה. זה מה שנראה לי שאפשר אולי ככה ליישב, זה מה שמקובל לא לעשות את זה. אבל לגופו של עניין, לאמיתו של דבר, לא פשוט בכלל שזה, שיש הלכה כזאת שחייב להחזיק את זה בידה. למשל ברמב״ם נראה לי שהרמב״ם לא סובר את זה. מה הראיה? נראה שהרמב״ם כותב ברכות ברכות פרק 11 הלכת הדבר, נודע לך ללא מברך על נדיר ללא, אבל אם ברך קודם שאיתו מברך לטוע לך ללא. הרמב״ם כותב, אם ברכתי לפני שאני נותן, יש לפניך ארבעת המינים ואתה עדיין לא נותן אותם, תברך לטוע לך ללא. אבל מה פירוש וכי אפשר לכתחילה לברך לפני הנטילה? משמע מהרמב״ם שכן, אף פי שהרמב״ם מדבר כאילו בלשון דיעבד. אבל מה זאת אומרת אם ברך קודם שאיתו, מה קרה לו? האמת היא מעשה רוקח ככה הבין, מעשה רוקח דייק את המילים האלה של הרמב״ם. כתבתי על זה בפסקי מערית בארות יצחק ללכות לו לב עוד כופלו מתי דפרק הממחית. הוא מדייק אם הרמב״ם ברך כי מביא התוספות לערוך כזו, לא מסתבר לברך עליו כשעדיין לא בידו, כי זה נהיה, אם אתה מברך לפני שאתה לוקח זה עובר, זה עובר. עיקר הדיוק שהרמב"ם כתב את זה בלשון עבר, לא כתב אם מברך. אבל כתבתי שהדיוק לא מוכרע, כי הרבה פעמים הרמב"ם כתב לשונות כאלה, עם גובה המזוזו, מה זה אם קבע? מדובר שם שהוא רוצה לקבוע, אז כאילו הרמב"ם לא דייק כל כך בלשון, כאילו מבין, מובן שהכוונה פה זה לכתחילה. אז אם כן, יש משמעות ברמב"ם שהרמב"ם לא סובר את הדין הזה, שחייב להחזיק את זה ביד. ובדקתי, מאיפה המקור של הדין הזה? המקור של הדין הזה זה בטור. זה לא גמרא מפורשת. הטור בסימן רשב"ב כותב כל דבר שמברך עליו לאוכלו עליו צריך לחזור ממנו. מאיפה לקח את זה? אומר רבי יוסף, הוא למד את זה מההלכה, הביאו לפניו יין ושמן, ואת הלל אומרים, מוחז את היין בימינו ואת השמן בשמאלו. ואחר כך, כמו שכתוב בסימן רשב"ב, שם הוא מעריך על זה קצת בסוף סימן רשב"ב. הרמב"ם את ההלכה הזאת מביא, כי ההלכה הזאת כתובה בגמרא, אבל רק שם הרמב"ם כותב את זה, והלכה, בפרק זן הלכה י"ד, זה דבר חשוב לדעת את זה. אצלנו זה נפקא מינה, אני חושב, להבדלה. כשמברכים את ההבדלה, חלים פה סוגים. אל אדוני יואר לנו, או כל אחד מה שהוא נוהג לומר לפני כן, אז אני נוהג כבר להחזיק את הבשמים כבר מהתחלת הברכה. כאילו זה, כשהיא יוצא שזה, לא לחכות הבשמים עד שצריכים אותם, כל מהתחלה. מאיפה לקחת את זה? הרמב"ם פה. הרמב"ם כותב ככה, אני לא יודע אם היה המנהג הזה קיים בזמננו, אבל זה בעבר היה, שהיו מברכים אחרי ברכת המזון, מברכים על היין ועל הבשמים. כאילו, אני מדבר, לא שיש שבע ברכות, נגיד שיש פדיון הבן, סורה של פדיון הבן. אז מברכים על שני הדברים, גם על יין וגם על בשמים, ככה בתשובות של מעריץ זה מוזכר. וגם בזמן חז"ל זה היה, היו מברכים על המוגמר, בזמן חז"ל, על ריח טוב. אז אומר, כותב הרמב״ם, אם היה יין, מביאים כוס מחזיק רביעית, מחזיק, מביאים בשמים, וחזק היין בימינה, ואז הבשמים בשמאלה, ומברך ברכת המוזן. משמע, מההתחלה ברכת המזון הוא כבר מחזיק את הבשמים, כמובן. כאילו, משמע שזה הכבוד של הברכה, שמברכים ביד ימין, שזה הדבר הראשון והחשוב, זה יין, הבשמים ביד שמאל, הוא יברך עליהם אחרי בסוף, המארץ מדבר בתשובה לגבי שזה לא הפסק, שהוא יברך על הבשמים ורק אחר כך ישתה, זה הנדון של המארץ שם, אחרי שהוא גומר את הכל. בכל אופן, זה הכבוד של הברכה, וככה אני עושה גם בהבדלה, כי זה יותר מכובד שמחזיקים את שניהם. זה הרמב"ם מביא, זה מובן, כי זה מכבד את הברכה. אבל ברמב"ם אין הלכה כזאת שכאילו בזמן שאני מברך שהכל, שאני אחזיק את הכוס ביד. יכול להיות שהרמב"ם לא סובר את זה, גם בשופר הוא לא מזכיר את החזיק את השופר ביד, הוא לא אומר, ודייקנו ברכות לעולם שהרמב"ם מוחס ששייך לברך לפני כן, רק הברכה, השתנה הנוסח של הברכה, לטול על הלילה, כי עדיין אתה לא מזיק אותו. ומשמע ברמב"ם כמו שדייקנו, שזה יכול להיות אפילו לכתחילה. אם כן, יכול להיות שהרמב"ם בכלל לא סובר את הדין הזה. אבל למעשה מה שמקובל ונהוג, כמו שולחן ערוך, שמחזיקים תמיד את הדברים, וזה שככה עדיף. רק ביררנו את האמת, באמת אם זה ככה הלכה או לא הלכה, אבל לפי כל הדעות בכל אופן זה לא מעקב.
אולי
מעולם
זה שונה, כי
אם גבייה יצא, נכון. אז לכן אולי הרמב"ם מחייש שבעצם עדיף שיותר עובר אז ידן. נכון, כיוון שאין, אני חושב שבשביל זה, למה אנחנו לא עושים את הרמב"ם הזה? בגלל שכאילו שאז השתנה הנוסח של הברכה. הנוסח הברכה שמקובר זה על נדיל הללו. אז אם, אז לכן, אז מעדיפים אפילו שזה יהיה כאילו כביכול, עשינו את עיקר המצווה ונשאר לנו הנענועים. כדי לא לשנות את הנוסח הברכה שמקובר שזה על נדיל הללו. הרבה שאלו אותי בעבר, והשנה ישבתי על המדוכה בגלל שעורר אותי לזה ידידנו הרב נתן עוזי מאופקים, על ההלכה, יותר נכון הנהגה, שהבאנו בשולחן ערוך מקוצר בעקבות ראש השנה, לקרוא ארבעה פרקים של מסכת ראש השנה. זה לא מנהג, לא שככה נהגו, אלא בתור, אני בשולחן ערוך מקוצר כותב לא כל, דברים שאפילו שלא נהגו אותם, אלא דברים שכדאי להנהיג אותם. אז זה בסימן קופיות, צעשתת, כתבתי, טוב ללמוד בכל סעדו מארבע סעד ראש השונו, פרק אחול משנויות מארבע פרקי מסעד ראש השונו. גודם מים אחרונים. יש בראש השנה ארבע סעודות, שניים מראש השנה, כל יום שתי סעודות, אם זה שבת יש שלוש סעודות, אבל בדרך כלל זה בחל, יש ארבע, ארבע פרקים מסעד ראש השנה, לפני מים אחרונים, או לא משנה, תוך כדי הסעודה, תלמד פרק אחד, ככה זה לקדש את הסעודה בפרט ביום הדין. מה השאלה? מאיפה המקור? כל הספרים שמביאים את ההלכה הזאת טענו שכתוב שארבעת הפרקים בלילה הראשון, לא כל סעודה. במקור של העניין הזה, שזה ומובא בשם הארי, למשל כף החיים סימן תקפה שצייף ג' כתוב ככה, אחר הסעודה קודם כי יתגרו למים אחרון של אחד המוזן ללמוד מסך הזו של שונה שהם ארבעה פרקים, וכיוון שהם כנגד ארבע אותיות הביאו וארבע אותיות הדנות כמו שכתוב בשער הכוונות והצעים, וכך ילמוד בסעודת שחרית וליל שני ויום שני. שמעתם? אז כל סעודה אומרת ללמד ארבע פרקים. בן איש חי פרשת ניצבים, סעיף חית. ללמוד על השואה בשתי הלילות משנה מסכת ראש השנה. לכוון כנגד שמדנו. כן, מעניין ההבדל. וכף העין כותב, כל סעודה ארבע פרקים, והוא אומר בשתי הלילות. אז טוב, אז חשוב לדעת מאיפה השורש של העניין הזה. אז בספר אלף המגן על מטה אפרים סימן תקפה שעש קטן כף ג' רק מטה אפרים כותב ללמוד אחר האכילה נוהגים אנשי מעשים ללמוד מסכת ראש השנה שהם ארבעה פרקים נגד אותיות השם ארבעה פרקים, אבל הוא כותב באלף המגן על כל פנים ללמוד בכל סעודה מארבע סעודות פרק אחד ממסכת ראש השנה, ולימוד מסכת ראש השנה הוא סגולה גדולה שיזכיר יום הדין כמבואר וסי. כן, אז מה הוא כותב? ש פה כתוב מפורש, הוא אומר, אבל הוא עושה את זה בצורת, כאילו, דרגה שנייה. לפחות, על כל פנים תלמד פרק אחד. המקור כמבואר בסי, מה זה בסי? כנראה לו שאתם משאירו זה סידור יעבט. היעבט, אבל, כן, הוא עשה את זה אבל כזה, ויעבט כזה. היעבט הפוך כותב ככה לך, תלע לעשות. הסידור יעבט, סדר ראש השנה, עמוד 321. כתוב מפורש ככה. ביומד לראש השנה נפק יצחק בחודי עדו על מדעתי, כן, כן. ואחר כך לומד מסכת ראש השנה, פרק אחד בכל סעודה. סגולתו לזכות בדי. אז יעבץ כותב ככה, הוא לא מציין מה המקור. אבל הוא כותב לחתעילה, זה מה שצריך להיות. טוב, אז עכשיו, כן, המסקנה צריכה להיות ככה. הנה כן, בוודאי שמי שיכול ללמוד כל ארבעה פרקים, כל סעודה, עוד פחות בשתי הלילות, מה טוב ומה נעים. אבל אם היינו כותבים דבר כזה, זה, מי יעשה את זה? פרק אחד כל סעודה, אני חושב שזה דבר ששווה לכל נפש. כתוב, אתה מועטוב אתה. ויש לנו מקור חשוב שכותב לך יעבט, אז מובן. אז לכן, אז مش يقول لكرا أربعة فرقين وأربعين فرقين لا يضرب عليش واحد لم تدبر على أبل أنا قال لتيبور بوخة قال لي فرق أحد هذا ما شي يقول يتكبر فأزوي طبع سينا مش أزمان عبر كان والله لا كان ايه متى يتحدث في الشيء ها ها عشر بحيثي لا بس لا يستكر لا يستكر ها عشر بحيثي تشر بحيثي ها تشر بحيثي انيان نصف الشعر يددينو الرب اليوم ناري الشيء مش مرغب الحيو من عيلة المطراء أتر الحيين بعير العاد بعير يوم كيبوريم كتب ماريت والخيم يسعى صعودا مفسكين من بعض يوم كده شيء يخلى نوح مكلته بقول ايه ويومر دبرة توراة على الشوحان يزمن عن يمر شوحانه ما دين يومر دبرة توراة على الشوحان يزمن عن يمر شوحانه كل هذا عشان ماريت بعد حيين سدر عيرة يوم كيبوريم دفع عمود به ופה שאל שאלות טובות. מה זה? העניין להגיד דברת הרב, מה זה? ערב יום כיפור? מה הערב? כל השנה צריך להגיד דברת הרב. מה מעריץ פה כותב לנו את זה בערב יום כיפורים להגיד דברת הרב? שנית, יזמין עניים על שולחנה. אתם אומרים דברת הרב. סוף הסעודה, נכון? תענים אותי לך, מזמין לסיני לפני הסעודה. למה מה אמרת לך לכתוב הפוך? איך בהתחלה לפני, לכתוב, תזמין עניים. למה אמרת הפך את הסדר? והאמת היא שהמקור של מעריץ זה בספר חמדת ימים. ידוע, מעריץ הרבה פעמים הביא את הספר הקדוש הזה, והרבה הנהגות משם. שם כתוב כסדר, ושם כתוב גם, ובכלל כתוב את זה קצת באופן אחר. חמדת ימים כותב, יזהר להביא עניים מרודים על שולחנו, שיהיה לו כפרה, כמו שכתוב בזוהר, שולחן דבר נשבה מולה לכל מכל חלבי, וכולי. וכן יהיה שולחנו ערוך מלאה לתורה ודברי מוסר, ולהודיע לבני בתוך חסדי המקום עם רואה, ושתמיד מכעיסים אותו ומורדים בכבודו. הוא אומר, מה תגיד, איזה דברים? תגיד, דברי תורה ודברי מוסר, כדי שהמשפחה, כשבני הבית, שיראו איך הכדור ברוך הוא, מה הלך מוחל וסולח לאשמותינו בכל שנה ושנה והבני אדם מרגיזים את הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מבטר וסולח וככה יחורר אותם לחזק אותם שיכנס לאהבתו יתברך בליבה זה מה שאומר חמדת ימים אז רואים במקור של מעריץ חמדת ימים הוא כתב לפי הסדר תזמין עני אחר כך דברי תורה שנית הוא לא כתב סתם להגיד דברי תורה הוא בא להגיד שתגיד את התוכן מה תדבר אבל מעריץ כתב תגיד דברי תורה, לא אמר, משמע, דברי תורה, לא אמר לא דווקא בעניין, תגיד, לא משנה את זה דברי תורה, תגיד את זה חידוש, הפרשת את השבוע, לא משנה, הכל יהיה דברי תורה. והפך את הסדר, אז יש פה פלא, משהו פה. האמת היא צריך להעריך על הנושא הזה, אבל נגיד בקצרה. שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, וכאילו אכלו מזבחי מתים. מה הדין אם אדם אכלו שניים או אחד? כתוב שלושה שאכלו, משמע שאחד אין בעיה. מעריץ מדבר בלשון יחיד. יאמר דברי תורה, יזמין עניים על שולחנו. לכאורה, אני אומר קצת מחודד. מעריץ מדבר על אדם, אין לו בני בית, אין לו משפחה. אם היה מעריץ כותב, תזמין עניים על השולחן, אז היה כותב את זה מראש. אז אם כן, לא היה פה חידוש להגיד דברי תורה, אפילו בחידות. מעריץ רצה להגיד שבערב יום כיפור תגיד דברי תורה, אפילו שאתה נמצא לבד, אין לך בני בית, אין לך מי שישמע את דברי תורה שלך. אז לכן הוא כותב, תגיד דברי תורה, דהיינו חשוב מאוד הסעודה של ערב יום הכיפורים, להגיד דברי תורה, אפילו שאתה בחידות. מה שבדרך כלל כל ימות השנה לא צריך. כל ימות השנה, אם אדם נמצא לבד, הוא לא חייב להגיד דברי תורה, על שולחנו, כי אם אין מסובים. ערב יום כיפור תגיד אפילו שאתה נמצא בחידוש ולכן הוא כתב בסוף את היזמין עניים על שולחנו כי אם הוא כותב את זה מראש אז יש לך כבר שלושה זה נשמע תירוץ מחוקה מחודד אין לי תירוץ אחר שאפשר להגידו לכל מיני מהלכים אבל מישהו אמר לא, מה פתאום? במעריץ משמע, בחלק ראשון, שהוא אוהב זה שהוא להגיד דבר תורה אפילו בחידות, כאילו מה... הרי כבר בחלק ראשון המעריץ כתב את זה, את העניין הזה. בברכת המזון, חר האכילה, זה לא אומר דברי תורה על השולחן, ואם אינו בעל תורה יאמר איזה מזמור על השולחן. כבר נהגו לומר מזמור לדוד אדוני ראי, ואללה מנסה בעינינו. לכאורה, הנה פה גם פגיע, אמרתי לדבר בלשון יחיד, תגיד דברי תורה. לפי דעתי זה לא נכון. נכון שכתב לשון יחיד, אבל לפני זה מדובר על מסובים. אם רבים המסובים יכוון שמע או משמע יענו אמן, לא יהיה שיח בין הברכה לאכילה, ואם סחם ברך המסובים צריך לחזור. יחלק המסובים אחר כך אחד. אז הנה כבר לפני כן מדובר שיש מסובים. נכון שהוא אמר פה, יזהב אמר דברי תורה בלשון יחיד, כי הוא בעל הבית. בעל הבית, הוא מנהיג, הוא זה, אתה תגיד דברי תורה. אבל מדובר שיש מסובים. אבל לעמיתו של דבר, כנראה שיש בזה מחלוקת. יש בזה חילוקי דעות. מי שיראה בתוספותים טוב, או בתפארת ישראל של מקום שהם דנים, למה כתוב שיש שלושה? זכור לי גם מפרשים אחרים אומרים, למה כתוב שלושה? כמו שמתוך שלושה, אחד ודאי יודע להגיד דבר התורה. לכן, אבל משמע, שאין לך למה, אם אתה יודע להגיד דבר התורה, זה יהיה אפילו בחידות. או שבשלושה ודאי שיש להם זמן. אם שלושה אוכלים, אתה יודע שיש זימון, אז אתה אחד מעכב את השני, אתה מחכות. אם אחד, אולי אתה תרוד, אין לי זמן להגיד דברי תורה. אז אני בקושי אוכל וגומר. אבל שלושה מחכים אחד לשני, ככה תפארת ישראל במקום אומר. למעשה, ראשית חוכמה מביא בשער הקדושה, פרק זה דבר, מביא בשם מדרש רות, שדיבור נחיב לאחר שבאנו. הוא כותב, צריך להיות על שולחנו דברי תורה, ויחיד שאין לו עם יעסק בתורה, די לו בברכותיו. הרי ידוע שיש דעות שאומרים שברכת המזון זה נחשב כמו דברי תורה. לא, זה יש על זה הרבה פלפולים. ככה מובא במדרש רות. אחר כך כותב הבעל ראשית חוכמה, מה שכתב מעניין דברי תורה, שאם הוא יחיד פטור מדברי תורה, נראה שהזוהר חולק על זה. בפרשת תרומה. שכמה שולחן זה לא יתאמר עליהם מלא דברי תורה, אסיר לברכה על ההוא שולחן סתם. ולא חלק בין יחיד לרבים. לכן, נכון יותר להחמיר, נכון להחמיר ולומר איזה מזמור או משנה וכיוצא ויראה שמיים יצא את כולם. אז אם כן, ראשית חכמה, ויש עוד כמה שאומרים את זה, שאפילו שאדם נמצא בחידות, על פי דעת הזוהר, נראה שצריך לומר דברי תורה אפילו במצב כזה. קצת פלא בעיני האידיוט, הרי הוא מביא קודם מדרש רות, גם מדרש רות נראה שזה שייך לזוהר. זה אמנם נקרא בשם זוהר חדש, אז למה לעשות מחלוקת ביניהם? שם כתוב מפורש שיחיד לא צריך, ופה אתה עושה דיוק, מזה שהוא לא חילק, הזוהר לא חילק, כתוב, אסיר לברכה על ההוא שולחן, ולא חילק, טוב, כיוון שלא כתוב מפורש, עדיף לי להשוות אותה, טוב, לא נכניס את ראשנו הקטן בדברים גדולים, בכל אופן מה שברור שיש כאלה שאומרים, זה צריך אפילו ביחיד, אז אם כן, אז נתרס את מערית קהה, כל ימות השנה לא אחמיר שאפילו ביחידות, אבל ערב כיפור, בעשרת ימי תשובה מסיימים אחרי כל מיני חומרות וחסידות, אתה תגיד אפילו ביחידות. יש עניין, אפילו שאתה נמצא ביחידות, גם שבכל ימות השנה אני לא נחייב את זה, אבל פה כדי להחיל את החסידות, כמו שכתוב, שוחנה לוקח, בפת של גויים, שאפילו שאדם לא מחמיר כל ימות השנה, בימים אלה יחמיר, כמו שאתה מבקשים הקדוש ברוך הוא שיתחסד איתנו, גם אתה תתחסד עם הקדוש ברוך הוא. דבר שלישי, אבל אני רואה שהזמן קצר, אז אני אגע רק בנקודה העיקרית. דיברנו על טעות שנפוצה לצערנו בשנים האחרונות בציבור, בליל הושענא רבה, שמתחילים את הלימוד מאוחר. קוראים את הלימוד ב-11, ובמקום שהלימוד יתחיל עם התחלת הלילה. כיוון שהלימוד הזה התייסד על פי רבנו ארי, והוא כותב מפורש שצריך לעשות את זה עד חצות. אז אם כן, אין ברירה, וחייבים שזה יהיה הלימוד שאנשים לקחו את זה בצורה הפוכה, והם הולכים לישון בתחילת הלילה כדי שיוכלו להיות ערים בהמשך הלילה, ולמעשה למצוא של דבר זה בדיוק הפוך. מי שלא יכול להיות ער כל הלילה, עדיף שישן בחצי השני, בחצי הראשון יהיה ער. אז דיברנו על זה כמה פעמים, ולכן, כמו שהשנה, בפרט שהשנה זה יצא מוצא שבת, זה עוד, אמנם זה קצת קשה, קבענו זמן 9:15, זה קצת קשה, כי יש מוצאי שבת בפרט מתפללים קצר ומאוחר, בצאת שבת אחרי תוספת שבת יש הבדלה, הוחל עלינו הימים שבאים לכתב לשלום חשוכים מכל חד, אליהו הנביא וייתן לך, ככה קשה עד שמתארגנים קצת דחוק, אבל זה מה שכתוב המעריץ כותב שאחרי הסעודה תכף ומיד וכו' וכו'. ידידנו הרב אסף לוי מביתר הפתיע אותי, אומר לי שבספר של הרב מוצפי כתוב הרבה הרבה יותר לפני כן שצריכים לגמור את הלימוד של העשר, וזה אחד הלבנה. אוקיי, טוב, שלח לי את הדפים מהספר סוכת ציון ואינם תיקון משען הרבה לקריאה ספר דברים, שיש לסיימו את חסות כדברי הזה, כפי שעורר לכך המור שליטה בעיר רחובות ועד לתוכל המועד סוכות. שמעת את דרשו ברחובות, דיברנו על זה. זה לא כפי שנוהגים רבים בקהילותינו שמתחילים את הלימוד כמו בחג השבועות. עשו ג'זירה שבוע, השענו רבו שבועות, כמו בשבועות זה ב-11, שם השעון קיץ, שם ימים ארוכים. לא מספיקים את הלימוד. אני הקטן, ראיתי אמא שכתוב בספר סוכת ציון, חשבתי לנהוג כך כמו שהוא כתב, דהיינו לפני זריחת הלבנה. אומר הוא ראה כתוב בספר סוכת, טוב, אז הוא כבר הלך קיצוני לצד השני, ואז הוא אומר, עוד לפני זריחת הלבנה, אז הוא התחיל, לא הספקתי. הוא ניסה, לא הלך. רציתי בחוות דעת הרב של איתן, אם זה כדאי להשתדל בזה, כפי שהמחבר רוצים את דברי האריזל, או שזה לא מוכרח בכלל, ואין כוונת האריזל לזה. ואם כן, מה פירוש דבר הרב שכתב עד זמן זריחת הלבנה? יקרא דאורייתא אסף לוי ביתר עילית. טוב שהוא שלח לי את זה דבר בעיתו מטב, כי נראה לי שזה הדבר מאוד מאוד תמוה. דהיינו, יש פה קיצוניות לשני הצדדים. אלה שיש כאלה, לא רוצים לשנות. נהגו באחד הפה. זה מנהג, לא יודע מאיפה, מנהג הזה. זה, מתעקשים על זה במקום להבין, תחליט. אם אתה הולך לפי מה שכתוב בספרים, אז בספרים כתוב שזה חצי הלילה הראשון. אז אם כן, אז אין ברירה. חייבים מה שיותר להקדים מוקדם. ועכשיו פה, זה יותר מאוחר לא טוב, יותר מוקדם, אי אפשר להגיד שזה לא טוב, אבל לפי דעתי לא צריך. מה שכתוב בספר סוכציון נראה לי מאוד תמוה, אבל לפי כותר הזמן, אז אני אדבר את הדברים העיקריים, הרב השם. הוא כותב ככה, דף שיש לנו מזן, בשנה רבה. עיקר החתימה נעשית בליל השנה רבה היא בחצות לילה, ולכן יש להתחיל את הלימוד בתחילת הלילה ולא קרוב לחצות. יפה מאוד, זה נכון, וישתדל להשלים קריאת ספר דברים קודם חצות, והמדקדקים מסיימים אותו קודם שתזרח הלבנה, שהוא בערך בשעה 10 בשעון קיץ, כי אז מתחיל החותם. וכך היה מנהגו של מור אבי ז"ל להתחיל הלימוד בשעה 7 בלילה כדי לסיים חומש דברים וחלק מהלימוד קודם שנעשה החותם. יוד, מור אבי עליו השלום היה מזרז ואומר כי נכון מאוד להיזהר בלילה קדוש זה להתחיל את הלימוד בכללו בתחילת הלילה ובעיקר בחומש דברים ולסיימו מוקדם ככל האפשר, כי על ידו נעשה החותם. והנה המדקדק בלשון הזהב של שער הכוונות נמצא כי עיקר הדין הוא בחצי הראשון של הלילה, והחותם מתחיל בזריחת הלבנה ונגמר בשעת חצות, וכיוון שהדין מתחיל בשעת זריחתה, דהיינו שעה 10 לערך בשעון קיץ, לפי כך יש להקדים לאסוף זכיות לפני תחילת הדין. וההלכה לשונו הטהור של שער הכוונות. כן, שזה עד חצות זה לא צריך לדקדק, זה כתוב מפורש. אבל אני לא יודע כאילו מה כותב שהמדקדקים מסיימים, אני לא יודע מי, הוא כותב שאבא שלו ענה ככה, בסדר, של אבא של חלקו, אולי זה חסידות, זה לא לעשות את זה, אבל זה לא מציאותי, שיספיקו את זה, וכל הספרים כותבים, אולי, לא יודע, אולי תפללו ערבית מוקדם. כתוב אחרי תפילת ערבית ואחרי הסעודה ולהשלים עד חצות לילה. כל הספרים כותבים ככה, וכולל הספרים שהוא מביא אותם בהמשך. כן, עוד מעט נסביר את העניין של זריחת הלבנה. כן. הן שער הכוונות. כל הספרים מדברים שלסיים עד חצות לילה. נוהגים לעסוק בתורה בחצות לילה הראשון עד זמן זריחת הלבנה, עוד מעט נדייק יותר בנושא הזה. עיקר הזה נגמור בחצות הראשון של ראש הנבא, ואז בעת חצות לילה נגמור החותם, ואז תכף אחר חצות התעדי סולמו. ולכן הוא כותב שמי שהספיק לפני כן רוצה ללמוד, יעסוק בתורה בחלק הנותר של הלילה. אבל הכל מדבר מפורש על חצות לילה. בספר חמדת הימים, שהוא גם כן מביא אותו בהמשך, זה גם כן כתוב מפורש. כן, הנה. מתפללים תפילת ערבית בהכנעה, בכוונה כמו בליל הכיפורים, מתקבצים בעלי הסופות ללמוד בתורה כל הלילה. ראוי ללמוד בחצי לילה הראשונה ספר מפני תורה, לעשות תורה בשנה, כי מחצות לילה ואילך אז צומחת הלבנה הגשמית. מפורש כתוב, מחצות לילה צומחת הלבנה הגשמית, מתחילת לעיר בעולם, אז מחצות, אז מתחיל. וכן נמי נעשה דוגמה למעלה בלבנה העליונה. תכף ומיד אחר האכילה, כן, לילה שנה רבה, אחרי הסעודה של תאכל אחרי תפילת ערבית, אז יתגדשו לקבל ארון קודש מים בלב שלם, ואז יקראו בנחת ובנעימו גדשו הטעמים של לכל ספר משנה תורה, מאלה הדברים על עיני כל ישראל. קצת הסגנון שלו לא כל כך אומר מה זה הטעמים, אבל כנראה מתכוון להגיד שתקרא את זה בניגון עם הטעמים. נו, אז איך אפשר? איך אפשר כאילו להספיק אז בתוך זמן קצר, בנחת ונעימה, אחרי הסעודה בנחת ונעימה, ובפרט אצלנו שקוראים את זה בציבור, אני יודע שאי אפשר, שחייב כאילו. ברוך השם, אנחנו התחלנו וסיימנו, התחלנו 9:10 בערך, עד 12:30, בלי קריאה ממוצעת, לא מהירה ולא יותר מדי איתי. בלי עשרת לדברות, בלי לקרוא את זה עוד הפעם, ובשני שעברו היינו עושים הרי, חוזרים על זה, וכאילו הציבור, וגם דורשים בין פרשה לפרשה, אז הורדנו את הדרשות, והתוך יחו גם כן, מישהו אחד קורא, עשרת לדברות, אחד קורא, וככה, בלי הפסקות, בין פרשה לפרשה, כמה דקות של מנוחה, וברוך השם, סיימנו. אבל הזמן הוא, כולם כותבים, וגם בספר משנת חסידים, כולם קודמים שהזמן הוא עד חצות הלילה. כן, משנת חסידים פרק ט', בליל ראש השנה רבה, עד חצי הלילה נעשה חותם המלכות. ולפי כך לתקן חותם זה, צריך לקרוא בחצי הלילה הראשונה סימן מצוות תורה, אם נגמר לנו כאן חצות, תקרא סתרי תורה, ואחרי חצות תרבה בסליחות וכו'. מובן, אז כאילו, אז כולם כותבים מפורש שכיוון שאז מחצות הלילה אז מתחילה הזריחה של הלבנה, אז מאז כאילו אז בזמן הזה נגמר החותם. במילים אחרות, לא מצאנו מקור כאילו שזה צריך להיות בהתחלת הזריחה, הוא עשה חילוק, אבל זה המצאה. כאילו הוא מוסיף מילה בהמשך בסוגריים. באור הלבנה שזורחת בתוקף אחת חצות, כדי לתרס את עצמו, הוא אומר לא, אז היא זורחת בתוקף, אז זה מתחיל. אבל אף אחד לא כתב את זה. כל הספרים, כולם מדברים שזה הגמר הוא בחצות. כאילו לא התייחסו להתחלה. כל היה ואולי. בקיצור, זה הנהגה לציבור, זה גם לא מציאותי. וכל הדורות לא נקוחה. השני דברים אני מתפלא, א', אין לזה מקור שזה צריך להיות בהתחלת הזריחה, שנית, לא יודע איך אפשר לעשות שם מדקדקים ככה מסיימים, הוא הביא את אבא שלו, טוב, אשר אבא של חלקו צדיק וחסיד, שהוא נהג ככה, אבל אי אפשר להניק ככה את הציבור, כי זה, איך אומרים, לא יכולים לעמוד בזה.
אולי אפשר לומר שהגמר זה בחצות אלה של כולם, אבל זה מתחיל מ-10, יכול להיות שיהיה ב-10:30 למישהו אחד, ב-11 למישהו שני,
לכן עדיף שכולם יסתמו לפני כן, כי בעשר, כאילו
זה מתחיל, הגמר.
אבל אף אחד לא כותב ככה. כן, הנה, תראה, מפורש, בספר טור ברקת. טור ברקת כותב ככה. זה טור ברקת חיבר רבי חיים הכהן, מארם צובע, תלמיד של רבי חיים ויטל, תלמיד של רבנו אריה. עיקר הקריאה זה משנה תורה עד חצות, כי אז צומחת הלבנה הגשמית ומתחילת להאיר בעולם. אז בחצות הוא מה שזה מתחיל. דרך אגב, בהמשך הוא כותב בשם רבי אברהם גלנטי, קוראים ספר תהילים כולו וסליחות בין ספר לספר. וגם בהמשך הוא כותב שבין ספר לספר תהילים פיוטים וספר לספר בסדר אמירה עד שבעה קורתי ברית, שלא היה מחזיק במנהג הזה. אז כאילו זה פה, כאילו, אני חושב אנחנו הנהגנו שהקפות יהיו בזמן, אחרי שחרית. אבל רק בקצרה אני אומר, השינוי של ההנהגה ממש בדורות האחרונים שלעשות את הסליחות או שענות לפני כן, זה כנראה התחילו בזה בעיר צנע בתקופה האחרונה, חלק הנהיגו את זה, לא ידוע מי הראשון, אבל ראינו שענף חיים מביא את זה, גם שמעתי שהמהרי יצחק הלוי גם הנהיג את זה, וכנראה זה התקבל בציבור והתפשט, ומה שיותר במשך הזמן, עוד יותר, מסתם היום, אני מניח שרוב הבת הכנסת כבר עושים כאלה שקמים בכל אופן מוקדם. אנחנו הסכמנו לזה, חוץ מהקפות, כמו שכתבתי בבירות יצחק, שהקפות הולכות אחרי תפילת שחרית, כיוון שזה זכר למקדש. נודע לי השנה שאחד הרבנים מעיר הדעה ככה הניק, שיהיה השענות והסליחות בנכן, אבל את הכבוד לדחות. אבל ראיתי שלא מופקע מה שהם אומרים, שהם עשו שגם הכבוד יהיה לפני התפילה שערית, כי בספר חדרת הימים הוא מזכיר הכבוד אפילו עוד בעצם לפני התפילה. כמובן, אז יש להם על מה לסמוך, אלה שהניגו. עשו, עבירו את כל מה שהיה בעבר עושים אחרי שערית, עשו את זה לפני התפילה. אבל עוד אני אמרתי את זה ממש בראשי פרקים, כמה שהזמן קצר, אבל הנקודה העיקרית שרציתי זה רק הנושא הזה, שנראה לי שאין שום מקור, אין שום מקור שצריך לגמור את זה, כאילו בשעה 10, בשעון קיץ, לכן זה הדרך הממוצעת עדיף, להתחיל אחרי הסעודה, מה שיותר מוקדם, ולגמור עד הזמן חסות, זה לך תחילה, אין עניין כאילו להזדרת לפני כן, וזה גם לא ממציאות, אי אפשר לעמוד בזה, כל הדורות לא נהגו ככה, כל המקובלים, אף אחד לא עשה את ההנהגה הזאת, לעשות את כזה הקדמה כל כך לפני כן, זה דבר שנראה לי שמיותר. אי אפשר להגיד שזה לא טוב, אבל אין צורך, אין צורך ב... אם משהו לא ברור, אז נשמע. בטח, להיות ער כל הלילה זה חשוב מאוד. צריך לישון בעוד יום. השנה נגדיה בשבת, אז מותר לישון גם בשבת. אפילו שבזמן השבת, אני רק עיקר לא להגיד. אל תגיד שאני יושן בשביל להיות ער בלילה. אבל ימים רגילים, שניים כמה בשעות היום, ערים כל הלילה זה זכות גדולה. ללמוד כל הלילה, לא כמו צריך שישתדל ללמוד. אבל עד חצות אני ללמוד אין לה דברים. לא לימודים אחרים. אחרי החצות, שרפו חוזר.
פשוט הרב, מי שעדיין לא קיבל קובץ לראות חפץ שיצא, מי שמנוי לשיעורים יכול לקחת, ומי שתרם במקביל השנתית, גם יכול לקחת. השיעור בתשע, בשבוע הבא, בתשע, הרב מתחיל, הרב משה ברבע לתשע.
מי שפרח אבותינו אברהם יצחק ויעקב משבענו לבשם החלקות הקדושות ולברכי כל החיים שגדולים וקטנים הם ובני העם ונשאר ותמיד העם ועוד יברך וישמע בחיה ועריך אמר בי בורך בו זכרו אותו בראשית נזר וכל התורה וכן התינוק יתקצר בת הרב אביחי של אבי ויולדת תמר בת הרב יוסף וכן הרבי דגר מסיון ויוסף בן הרב משה ואברהם וסרור בן הרב נסים וישי בני רבוהד
רב אלישע
בן מיאדר שם ברוך הוא ישראל ברוך הוא ברוך הוא עדי אדם מכל הרעונות הגסירים וכל העם רפואה שלמה וכן חלה עם המדינה ועמידים לכל המחים דברים וכולם וכן דגל מיום עושים וכל הפריאות וכן כל העם המדינה וכן איש מריאו וחייהו ושר בו על הבאת תנו מנפגיה וכן ירוסון ירוסון אמן